טוב, אנחנו נמצאים בעיצומו של המאמר 20 ממרקים. אנחנו הולכים ומבררים פה באמצעותו של הרב, מנסים לברר יותר ויותר כמה שבשכלנו ניתן את המהות האלוהות, מה זה אלוהים. ואנחנו כל הזמן הולכים בכיוון שבניגוד לתפיסות שמקובלות בדרך כלל, שמנסות לגעת באלוהים ככוח חיצוני וממילא לנסות להבין אותו על ידי החושים והשכל, אנחנו הולכים בכיוון אחר, כיוון שתורת ישראל, הרב הולך, כוזרי, וכל ספרי פנימיות התורה הולכים בכיוון הזה, של הכרה לא מהחוץ אל הפנים, אלא מהפנים אל החוץ. אנחנו מודעים מתוך קיימות, מתוך עצם חיינו, אנחנו מודעים לכך שישנם חיים, כן? כל המציאות שלנו היא פועל יוצא של נקודת החיים הקיומית שלנו, מה שקראנו נשמה. והנשמה הזו הולכת ומתפרטת לה באין סוף הופעות. על אותו משקל, ככה גם המציאות כולה, יש נשמה, יש נשמת הנשמות, שורש החיים, שזה י' כיוו, כי הקדוש ברוך הוא, שזה הולך ומופיע בעצם החיים. ופעם שעברה ראינו את ההשלכות שיש לתפיסה הזו לחיי היומיום. שוב, זה לא נשאר רק ברמה המופשטת, יש לזה אמירה מאוד מאוד עקרונית שצריכה להתבטא בהתנהלות היומיומית של האדם. אני קורא שוב את מעמוד קכ"ד למטה, אולי נקרא את כל הפסקה כדי שנוכל לסגור אותה היום בצורה מלאה. עמוד קכ"ד, הפסקה האחרונה, אומר הרב כך: עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. אמרנו, כל מה שאנחנו מאמינים בו, מה זה אלוהים? זה גדולת שלמות אינסוף, אינסופיות שהולכת ומופיעה בעולם, לעולם לא ניתן לגעת בה, זאת אומרת להגדיר אותה או לתפוס אותה, כי אז אותה שנייה מפסיקה להיות אינסוף, משהו שהוא מעל המילים, מעבר להרגשה, ויחד עם זה הוא הדבר הברור מכל, שכל חיינו מושתתים עליו. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי לגבי מה שאמור להיות משוער. התודעה שהאדם אמור להתפתח איתה, וזה מה שחשוב ללמוד במאמר הזה, אתם מבינים, העיקרון סך הכל שלנו, אחרי שמבינים אותו, הוא עיקרון די פשוט. זאת אומרת, זה שאני קיים, והחיים שלי הם הולכים ומופיעים, זה לא צריך להיות גאון גדול, רק צריך להגיד את המילים. מה העיקר הרעיון? זה להבין, זה לקבע בנפש, לחלחל לתוך הרגשות, התודעות וההתנהלות, שלא להסתפק בשום דבר. שכל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי, לגבי מה שראו להיות משוער, לפתוח את הנפש לתודעת האין סוף, לא לעצר בשום דבר, ללכת ולהתקדם בכל תחום. ומה שראו להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. גם כל מה שאי פעם יעלה על דמיוננו, את אדם אמור להיפתח לתודעת אין סוף, לא רק ברמה הכמותית, אלא גם ברמה האיכותית. שגם האין סוף שאנחנו אומרים אותו, זה גם רק על פי התפיסה שלנו, ויש עוד אינסוף מימדים ומחשבות ורעיונות שבכלל לא נמצאים עכשיו בעולם המושגים שלנו, אפילו לא בתבניות החשיבה שלנו, וגם הם עוד מצויים במרחב האלוהי וצריך להיפתח גם אליהם. ולכן אומר הרב קוק, אם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, משפט, גבורה, תפארת, כל הביטויים שאנחנו משתמשים לתאר את המציאות, כל מה שהם חיים ופאר החיים, או אפילו על דבר האמונה והאלוהות, אפילו המילים האלה, אמונה ואלוהים, הכל, כל הביטויים הללו, זה רק ביטויים חיוורים, לומר את מה שהנשמה כוספת במקריותה למעלה מן הכל. הם רק, עוד פעם, ניסיונות שלנו לתאר את המציאות החלקית שאנחנו נפגשים איתה, אבל האלוהים, האין סוף, הוא עוד מעבר לכל זה. גם כל השמות והכינויים, כל מה שמופיע בחז"ל ובתורה שמדברים, מתארים את אלוהים בתיאורים אלה ואחרים, גם כל השמות והכינויים בין העבריים ובין הלועזיים אינם ניתנים כי הם ניצוץ, הם לא נותנים, סליחה, כי הם ניצוץ קטן וכהם מאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוהים. בסדר, הכל, שוב, זה רק תיאורים שלנו למשהו שהוא מעבר לתיאורים. כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה, הסברנו על זה הרבה, זאת אומרת שהגדרה היא אלילות רוחנית, זה שאדם מגדיר את אלוהים, למה כל כך לחזל היה לחוץ שאנשים לא יגדירו את אלוהים, לא תעשה פסל ומסכה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תשמידו את כל העבודה זרה, מה הרעיון היה? עוד פעם, לא רק שרצו פה מבחינה טכנית להשמיד את הפסל והאבן, זה לא הנקודה, הנקודה היא שכל, כמו שכן אתם זוכרים מהרמב"ם, מלכות עבודה זרה, שכל אלילות זה סוג של הגדרה, זאת אומרת סוג של קיבעון בנפש. ואדם צריך להיזהר לא להגדיר שום דבר. זאת אומרת, אנחנו תכף נראה, חייבים לעבוד בהגדרות, אבל כל הגדרה היא רק בסיס להגדרה עוד יותר עמוקה. לעולם לא להיות מקובעים, להיות כן כופרים, משום כפור, לעמוד במקום בסוג של עמידה בכל תחום בחיים. בסדר? לא רק במושגים האמונים האלה, שאנחנו רואים שכל הזמן אפשר לפתח אחת עמוד ועוד, אפילו שוב ביום, ההתנהלות היומיומית. אדם עושה איזו פעולה, צייר משהו, זה לא הסוף, אתה יכול לצייר עוד יותר טוב. אתה או הצאצאים שלך, לא משנה, יש עוד מה לפתח במימד הזה במציאות. בנית משהו מצוין, אפשר לעשות אותו עוד יותר טוב, וכן על זה הדרך. הגדרה יעילות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה ושם אלוהים הגדרה היא. לכן אמרנו, גם זה שבן אדם אומר את המילים האלה, אני מאמין באלוהים, זה כלום. הרב יגיד את זה בהמשך באופן מפורש במאמר. זה שאתה אומר, אני מאמין באלוהים, טוב, נראה, זה גם משהו, כי זה קצת פותח אותו לזה שיש משהו מעליו, כמו שאדם שם כיפר, זה הרעיון, אבל אם הביטוי הזה, אני מאמין באלוהים, נשאר רק ברמה החיצונית שלו, אני מאמין שיש איזה כוח מסוים ששולט עליי, וזה לא יוצר אצל האדם מדיניות חיים של התפתחות והתקדמות ודינמיקה, אז זה גם סוג של כפירה, בסדר? שאדם לא יבנה על זה שבזה הוא סיים את תפקידו כעובד השם, בזה שהוא אומר את המשפט הזה. ובלעדי הידיעה העליונה, זה ראינו פעם שעברה, ובלעדי הידיעה העליונה, שכל אלה, שכל הביטויים, כל המילים, אינם כי מזרחות ניצוציות, כן, ניצוציות כאן הזרחות קטנות, ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מבינים די כפירה. אם אדם לא מבין את תודעת העל הזו, שהרב מנסה לחנך אותנו מאמר לסורים מרקים, שכל מה שהוא בא ואומר והוא חי, זה עוד כלום, כי הוא עומד בשורש חייו משהו שהוא מעבר לכל הדברים האלה, והוא חושב שמה שהוא אוחז עכשיו זה הכל, זה מביא לידי כפירה גסה. אמרנו, זה מביא לידי כפירה, זה מביא לאדם א', אמרנו, מבחינה טכנית, האדם באיזו שלב אומר, אני לא מאמין בכוח הזה, כי שוב, מה פתאום שזה משהו חיצוני נדרש, אני נדרש לצאת מחיי, אבל יותר מזה אומר רב, כי באנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזו, מביאים הם באמת לידי כפירה גסה, כי אם הכרת הלב קורה מקורה זה, הרי מדלדלת ואין לה שום ערך. הרחבנו בזה הרבה שבוע שעבר. אם אדם באיזה שלב מכריז באופן רשמי שהוא לא מאמין באלוהים, זה אסון. למה? כי באותה שנייה הוא מאבד את כל היכולת להעמיד ערכים בעולם. ברגע שהוא מתכחש לאלוהים, ברגע שהוא מתכחש לזה שקיים מימד אינסופי בחייו, והכל הוא סופי, מוגבל, מוחלט, באותה שנייה, כל השרשרת של החיים הופכת להיות חסרי טעם ותוכן. אמרנו, אין מוסר, אין קריטריון למוסר, אין שום מוטיבציה לפעול שום דבר, כי כל דבר זה אולי, אולי יתברר שזה לא נכון, הכל הופך להיות חסר משמעות, מה שקרא לזה הרב שם במקום אחר באורות, מוות שחור דומם וקר. זה האסון של החברה. ולעומת זאת, אין תקנה, פה הגענו פעם שעברה, אין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בערת האמונה, כן, הכרת הלב איך היא באמת תאיר באור חיים, בזה שתהיה קשורה בערת האמונה, שהיא ערה כללית למעלה מכל ערכים, ובזה דווקא היא מבססת ערכים כולם. כאן סיימנו פעם שעברה, ונו את הפסקה הזו בחודר חדהו, שברגע שאדם מתחבר לתודעה הזו של שלמות אינסוף, שוב, שאלוהים זה לא כוח חיצוני בחיים, אלא שהשלמות אינסוף הולכת מופיעה בחייו עצמו, באותה שנייה זה נותן ערכים להכל. בסדר? הכל הופך להיות עם משמעות, הכל הופך להיות בעל ערך. יש משמעות אדירה אם אני פועל בצורה זו, בצורה אחרת, ואלוהים מופיע בעצם החיים. לא ברגעים מסוימים בחיים, שאני עוסק בדברים רוחניים, אלא בכל דבר ודבר, כמו שאמר שם הרב, אין דבר שאינו בכלל עבודתו יתברך. איך אתה מופיע את אלוהים? בזה שאתה עושה את הדברים בשיא השלמות כמה שאתה יכול. ושיא השלמות זה כמובן השתלמות מתמדת. כל דבר אתה משקיע בו את כל הכוחות לעשות אותו הכי מדויק, הכי רציני, כי אלוהים מופיע פה. אלוהים מופיע פה. הרחבנו על זה. עד כאן הגן. עכשיו הרב, לקראת סוף הפסקה, מהיר, כן, שאלה לפני שמתחילים, זה מתק הזמן. כבר הסברנו את זה. היא מסתירה פעם את העניינים. זה קפה, זה לא קפה. ברוך אתה אדוני אל מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה חם. הסברנו כבר את הרעיון של מאמר איסורים ומרקים, אני אחזור שוב, איסורים ומרקים, הרב, עיקר עניינו של המאמר הזה זה לא להסביר מה זה אלוהים, זה הוא עושה כבדרך אגב, עיקר עניינו של המאמר זה להסביר מה זה כפירה. הכפירה אומר הרב, זה שהאנושות הולכת ומתקוממת נגד התפיסות הדתיות הבוסריות, שתופסות אלוהים ככוח חיצוני, זה יוצר ייסורים, זה יוצר משבר של כל עולם האמונה, אבל זה ממרק, זה מכריח את העולם ללכת ולהתקדם הלאה לתפיסה אמונית יותר בוגרת. בסדר? עכשיו הרב לקראת סיום הפסקה הזו מביא פה עוד נקודה חשובה שכבר הזכרנו אותה קצת בראשי פרקים, אבל כאן אני רוצה להרחיב בה. אני קורא את הדברים ונסביר את זה לאט לאט. אומר הרב כך, העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף, שהן מסברות להגיע על ידן למקור האמונה, אינן בגדר איברים דמלכה, ויש מהם בגדר לבושים דמלכה. זה ביטויים מהקבלה, בזוהר, תכף נבין מהם. ומן דבזה, מי שמבזה את הלבושין דמלכה, גם הוא מרים יד ומתחייב בנפשו. ומכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה, וגם בין הסברות עצמן את חילופי המדרגות שלהם. הרב מאיר פה הערה מאוד מאוד חשובה, שחלק מהאינדיקציה לכך שבן אדם באמת מבין את המאמר הזה, שהוא קולט את הנקודה שהרב מדגיש בו. אמר, האלוהים עצמו זה משהו שהוא בלי מילים. האלוהים עצמו זה משהו שהוא לא ניתן להגדרה. שוב, אם היינו מגדירים אותו זה כבר לא היה אלוהים. אלוהים זה השלמות שמופיעה בחיים. ומהפכנו יודעים את זה? כי שוב, כל אחד שהוא מסתכל על החייו, הוא מוצא בו את נקודת השלמות, מה שקרה נקודת הקיום, היש שמצוי בו שהולך ומופיע יותר ויותר. אבל, וזו הנקודה, צריך לזכור, אנחנו חיים בעולם הזה. אנחנו חיים בעולם נברא, בעולם מוגבל, בעולם מצומצם. אנחנו לא יכולים להתייחס לאלוהים באופן ישיר. אנחנו לא יכולים להתייחס אל השלמות אינסוף. לא איראני אדם וחי. אדם לא מסוגל לדבר במושגי אינסוף. הוא חי בעולם סופי. ממילא, כל הלבושים שאנחנו מלבישים את אלוהים, כל התארים שאנחנו מתייחסים לאלוהים, ובעומק העניין, כל התארים שאנחנו מתייחסים לחיים, אתם מבינים? גם שאני עכשיו מתייחס לשולחן הזה, כשאני אומר את המילה שולחן, אני מתכוון למשהו שהוא מעבר לגילוי החיצוני של השולחן. יש מהות אינסופית של השולחן שלעולם אני לא נוגע בה. אבל אני לא יכול לחיות ככה. אני חייב להתייחס עכשיו לדברים מדודים ומוגבלים. אומר הרב, צריך לדעת, הדבר הזה הוא הכרחי. אי אפשר לדלג על ההלבשות. אי אפשר לדלג על הציורים. כן, רק כדוגמה, אתם זוכרים, הזכרנו שבוע שעבר את הפילוסוף הגרמני פרידריך ניטשה. פרידריך ניטשה, הוא היה אדם חכם מאוד, חי לפני 150 שנה, משהו כזה. הוא באיזשהו צורה, הוא בין המעצבים של העולם החילוני, כמו שאנחנו מכירים אותו היום. צריך להבין מה תפקידו בעולם. הוא היה אדם במבט מאוד נוקב, שזה מקום שהרב משווה אותו לבלעם. זאת אומרת, לאיזה אדם שמסוגל לזהות באופן מאוד מדויק את הרוע שבמציאות. והוא באמת יצא בשצף קצף נגד התפיסה הזו של אלוהים חיצוני למציאות. כן, הוא זיהה את זה כאלוהי הנצרות. אגב, חלק מהגדלות שלו, הוא זיהה שזה לא אלוהי היהדות. זאת אומרת, הוא אומר אלוהי הנצרות זה אלוהים חלש. זה אלוהים שוב, זה מישהו בשמיים שכופה את בני האדם לא להיות ולחיות את מה שהם. והוא אומר, אלוהי ישראל עתיק היומין. ככה הוא כותב שם אחד המשפטים שלו, אומר שאלוהי ישראל עתיק היומין, זה באמת האלוהים של היהודים בתנך, זה האידיאל. את האלוהים של היהודים בגלות הוא גם שונא. קורא להם אנשים חלשים שהפיצו את המוסר המחליש בעולם וכו'. הנאצים אגב בנו הרבה דברים על המשנה שלו. מכל מקום, הוא כתב ספר שנקרא מעבר לטוב ולרע. זה היה הספר. שהרעיון הכלי של הספר הזה זה פחות או יותר משהו נקודה פה. הוא עשה חצי עבודה. הוא אומר, כל מה שאנחנו עוסקים פה עכשיו, זה טוב, רע, אמת, שקר, זה הכל מושגים יחסיים. זה לא באמת האמת המוחלטת, כי האמת המוחלטת אמרנו היא מעבר למילים, היא מעבר להכל. ואז מה? ואז אין כלום. זאת אומרת, הוא באמת עלה על זה שאנחנו נוגעים רק בלבושים, אבל מבחינתו, ברגע שאתה לא נוגע במלך עצמו, ברגע שאתה לא נוגע באלוהים, ברגע שאתה לא נוגע במהות החיים, אז אין שום ערך ללבושים, אין שום ערך לגילויים החיצוניים במציאות. ואז מה קורה? אתה נשאר בלי כלום. איך סיים ניטשה את חייו? בבית משוגעים. באיזה שאלה והשתגע. כי הוא נכנס לעולם, אתם מבינים, בלי שום סולם שאיתו אפשר להתקדם הלאה. כל הביטויים שאנחנו מדברים, כל הגיונים שאנחנו מדברים, זה הדרך שאנו, זה אלוהים. זאת אומרת, זה הופעה של אלוהים. נכון שזה לא אלוהים עצמו, אבל זה הופעה של אלוהים. והדרך שלך להתייחס זה לזה. כמו שאמרנו בתפילה למשל, אדם מדבר אל אלוהים. אדם מדבר עכשיו עוד פעם, כל אחד מה שמצטער לו בראש. בתפילה אמרנו זה זמן לספונטניות, זה לא זמן לחשיבה. ילד קטן מצטער לו דמות בראש, הוא מתפלל אל הדמות. אדם יותר מבוגר, מצטער לו איזה משהו מרופל של איזה כוח עליון, הוא מתפלל אליו. זה נכון, זה לא שקר, זה נכון. זה הלבשה של האין סוף על פי הכלים שלנו עכשיו. אם אתה הורס את זה, אתה משאיר את הבן אדם בלי כלום. זה אני זוכר במשפט שדיברנו בשיעור הראשון, שיש כזה גמרא, מסרת בבא בתרא, שאומרת, לא ליסטור איניש בית כנישתא, הדליבני בית כנישתא אחריתי. אסור לאדם להרוס בכנסת, כן, זה הלכה, עד שהוא לא בונה בכנסת אחר. אם אתה הורס את מערכת המושגים האמונית, ולא בונה משהו עמוק יותר, אתה משאיר את הבן אדם בלי כלום. סיפר לי הרב יוסף קלנר, זכיתי ללמנו, תיקרי המשנה שאני לומד אותך, אני כבר אמרתי לכם, אני למדתי אצלו. סיפר לי, שהיה לו פעם תלמיד או חבר, שלימד את הסוגיה הזו באיזושהי מסגרת של תלמידים, את המסגרת של מושג האלוהות. ואז הוא אומר, נכנס לשיעור מישהו שהיה בוגר כלא, לא כמליצה, אלא כפשוטו. זה בחור שהיה עם עבר קרימינלי, ובאיזשהו שלב חזר בתשובה, והיה בשלבים אלה ואחרים של התקדמות רוחנית. נכנס לשיעור הזה, והוא מספר, אותו חבר ככה סיפר לרב, שהוא דיבר על המושגים האלה, אומר, ובאיזה שלב הוא ראה שהבחור הזה יושב על הכיסא כזה, וכולו מתמלא בזעם. ואז באיזה שלב הוא פורץ, כן, הבחור הזה, הקרימינלי שעבר, פורץ ומתחיל לצעוק, הוא אומר לו, איך אתה מדבר? אתה כופר? מה אתה מדבר? אלוהים, מה זה הפילוסופיה שלך? אלוהים דיבר איתי אתמול, זה היה בידור. אלוהים דיבר איתי אתמול, מה אתה מדבר? אלוהים זה מישהו, אפשר להבין אותו, אפשר להרגיש אותו וכו'. אז הוא היה באלם, הרב דיבר, אמר לו, מה אלוהים? הוא התחיל לדבר איתו, והסתבר שאצל הבחור הזה, אלוהים זה באמת מישהו עם ידיים, רגליים, זקן. זאת אומרת, יש לו איזה מישהו בשמיים ששולט על הכל ומכוון לכל. אז הוא התחיל להתווכח טוב, על מה אתה מדבר? אתה כופר, איך זה יכול להיות? זה... עכשיו, ויכוח שלנו, בסוף כמעט רצה להרביץ לו. הוא כמה רצה להרביץ לרב, שאתה כופר את זה. טוב, הסתיים, מה הוא סיפר? הלך לרב קנר, סיפר לו את הסיפור הזה, ואז הוא מספר. הרב קנר אומר, שמה הוא אמר לו, לאותו רב, אותו מרצה, אמר לו, מי שטיפש פה, זה אתה. למה? בוא נתח פה פסיכולוגית מה קרה. יש מולנו אדם, שהוא עם נפש קרימינלית, זאת אומרת נפש אלימה, אדם שהיה לו קשה מאוד לשלוט בעצמו, עובדה שהוא הגיע לאן שהוא הגיע. איך הוא בכל זאת הצליח לצאת מהכלא? בזה שהוא בנה לעצמו בית כלא רוחני. הוא בנה לעצמו עולם דמיוני, ששם אלוהים זה מישהו שמסתכל עליו, ואתה מקבל עונש ושכר מאוד מאוד מוחשי אם אתה עושה דברים טובים או רעים. ובזכות זה, עכשיו בן אדם, בגלל שהוא בנה לעצמו את העולם הדמיוני הזה, הוא יכול עכשיו באמת ללכת ולהתקדם. להתחיל לעשות דברים יותר עדינים, יותר אציליים, תורה, מצוות, מחשבות רוחניות. וככה יש סיכוי שלאט לאט הוא יהפוך להיות אישיות יותר רוחנית, יותר אצילית, והוא, או הילדים שלו, או הילדי הילדים שלו, הם כבר יתחילו ללמוד את הרעיונות האלה. שאתה עכשיו לוקח את הבן אדם הזה ואורס לו, את העולם הרוחני, הורס לו את הלבושים שהוא ילביש את המלך, אתה משאיר אותו בלי כלום. הרסת אותו. אתה פירקת לו את כל המסגרת של ללכת ולהתעלות. אני מדגיש פה את הנקודה הזו. כל הלבושי האמונה הילדותיים שאנחנו נפגשים איתם כיום, אצל רוב האנשים, לא שזה טעות, זה לא שעד שלמדנו מאמר סור מרקים לא הבנו מה זה אלוהים, ומעכשיו אנחנו יודעים מה זה אלוהים. לא. קודם הבנו מה זה אלוהים ברמה מסוימת, ועכשיו מבינים ברמה יותר מופשטת. אבל תמיד, תמיד, תמיד אנחנו משתמשים בלבושים. אין דרך אחרת. וזה עכשיו גם ההסבר לכל הסיבה שחזל והפסוקים, הם מדברים בהאנשה כלפי אלוהים. עוד פעם, זה לא שקר, זה אמת. כי ככה אלוהים מופיע עכשיו בכלים של האנשים שעכשיו נפגשים איתו. ולזה לנצח יישאר כך. מה שאנחנו יכולים כל הזמן לעשות, זה ללכת ולזכך יותר ויותר את המושגים. כל הזמן ללכת בתוך המילים הללו, לפשט אותם יותר ויותר. אבל תמיד, תמיד, תמיד אנחנו נשתמש במילים. וזה שבן אדם מרגיש שהבנות מופשטות הן סותרות אצלו בצורה הורסת את ההבנות הפשטניות, אז זה טוב מאוד שלא ייגע בזה. שלא דומה שלא ייגע בזה. כן. זה גם סוג מסוים. זה גם סוג מסוים. אם אתה לא, אם יש אתה אומר דבר טוב, לא רק בן אדם, אדם אפילו בכלל לא מאמין באלוהים, הוא מאמין בערכי המשפחה. בסדר? אמונה מאוד מעורפלת ואפשר להפיל אותה ככה. אבל אם הם מסוגלים להביל אותו הלאה, ליצור אצלו אמונה יותר גדולה, במשהו יותר אינסופי, נפלא. אבל אם לא, הם עושים לו את זה. כי זה עכשיו העולם המושגים שאיתו הוא עכשיו הולך ומתקדם הלאה. ואגב, זה סיבה שהרבה פעמים אנשים כשאין להם באמת את, נקרא לזה, היכולות האינטלקטואליות, או אפילו אם אתה לא אינטלקט, זה יותר עניין של נפש, שהם בנויים בנפש של, שלא בנויה למושגים מופשטים, הם מגלים התנגדות כלפי ההבנות מהסוג הזה. בשורש העניין זה הסיבה, ככה כותב הרב קוק, כותב את זה באגרות הראייה, זה העניין שהציבור החרדי, מה שנקרא אותו, אפשר לקרוא לזה ככה, כי זה מושגים כמובן מאוד כלליים, יש חריגים, אבל שהייתה התנגדות אדירה למשנת הרב קוק. משנת הרב קוק בעומק העניין, זה העיקר שלה, אתם מבינים? הוויכוח בינינו לבין, נקרא לזה המחנה שחולק על הרב קוק, זה לא רק בשאלות עכשיו, מדינת ישראל היא קדושה, לא קדושה, כן להגיד הלל ביום עצמאות, לא להגיד. יש פה חוסר קומוניקציה, יש פה מילים שונות. בעומק העניין יש פה הבנות שונות מה זה אלוהים. בתפיסה הדתית הרגילה, אלוהים זה כוח חיצוני, זה כוח רוחני. ממילא, כל העולם הנפשי שלי הוא כמה שיותר להתנתק מהחומר ויותר להפוך להיות רוחני. ואם זה בא לידי ביטוי באינסוף גוונים, הדוגמה הפשוטה ביותר, כל הנושא הזה באמת של העלייה לארץ ישראל. תראו, מבחינת, מכל מי שמכיר קצת את הסוגיה הזו, האם יש מצוות יישוב ארץ ישראל או אין מצוות יישוב ארץ ישראל, זה אחת הסוגיות באמת הפחות מסובכות בתורה. יש נקרא לזה רוב מוחץ של מקורות שמדברים על זה שיש היום מצוות יישוב ארץ ישראל, גם לפני 100-200 שנה. יש ראשון אחד, המגילת אסתר, שכותב שאין את זה על פי הרבן, ועליו יש אין סוף השגות, והרוב המוחלט של הראשונים והאחרונים מדברים על זה שיש מצוות יישוב ארץ ישראל. איך בכל זאת, אתה רואה שהרבה מאוד תמידי חכמים, לא עלו לארץ ישראל, למרות שיש כזה רוב מוחץ. מאיפה זה מגיע? תשובה. זה לא מתחיל מוויכוח הלכתי, זה מתחיל ממעמד נפשי. כאשר בן אדם התפיסה האמונית שלו היא תפיסה, עוד פעם, שאלוהים זה משהו חיצוני, משהו רוחני, וממילא התפקיד שלי בחיים זה להידבק באלוהים, להיות כמה שיותר רוחני, אז דברים כמו עבודת אדמה, מדינה, צבא, זה לא מסתדר. זה לא מסתדר עם כל התפיסת עולם. ועל זה עכשיו מפילים את המקורות ומוצאים עכשיו, מוצאים איזה ראשון דחוק שעל זה בונים. אם יש פה איזשהו חוסר הבנה מהותית על מה הדיון. ממילא, כאשר מופיעה משנה רוחנית כזו בעולם, זה מאיים. זה מאיים. עוד פעם, לא כולם נפגשים איתה בשורשה, לומדים את המאמר, מבינים שיש פה מה זה אלוהים. זה שפתאום מופיע תמיד חכם בסדר גודל לאומי, שמתחיל לדבר על הרעיונות האלה, שצריך עכשיו שעבודת אלוהים מופיעה בעבודת האדמה, בחיים, באומנות, ביצירה, זה יוצר גל של התנגדות אדירה, וטוב מאוד שזה יוצר גל של התנגדות אדירה. כי אם הרעיונות האלה היו מופיעים בצורה מיידית ופשוטה, זה היה הורס הרבה מאוד. כי אתם יודעים שאפשר בקלות מהרעיונות האלה להגיע עכשיו לשקיעה בחומר ולהתבוססות בכל היצרים, ולהסביר שזה הופעת השלמות אינסוף. זה בעיה. לכן, ברור זה קורה. למרות ההתנגדות זה קורה. הברוך השם, יש חלק בעם ישראל שלא קיבל את זה, והוא משמש, אומר רב קוק, כבלם. הוא קורא לזה רב קוק, הם אנוסים על פי טבעם. יש פה אונס פנימי, השגחה האלוהית שהקדוש ברוך הוא דאג, שמת יהיה חלק שיקח את הדברים בצורה בהרבה יותר מבוקרת. זה יחלחל, אבל בצורה בהרבה יותר איטית.
מה זה? אנוסים על פי טבעם זה גם על רבנים גדולים.
אני יודע, הוא דיבר באופן כללי על הציבור שמתנגד לו, אבל כן, אתם נחמים אדירים, שיכול להיות, עוד פעם, גדולי עולם, ואנחנו מקבלים הרבה דברים, אבל הנקודה הזאת, תכף נראה, אבי אסביר את זה, בגלל חוסר לימוד אמונה, משהו שהשתרש בזמן הגלות, אז הנקודה הזו לא מפותחת אצלם, אלא כל העולם הרוחני הוא נמצא בכיוון אחר, וזה יוצר פה עכשיו איזו תסיסה והתנגדות, ורק אני רוצה להגיד שזה טוב שזה ככה, ואסור להרוס את זה, אסור להרוס את זה. הרעיונות האלה של הרב קוק, זה הסיבה אגב שאצלנו בציבור לא כך מתלהבים ממה שנקרא הפצות. כן, שכון, יש מגזרים דתיים בעם ישראל שרואים את כל עניינם להפיץ את התורה שלהם כלפי חוץ, אנחנו גם רוצים להפיץ. אבל לחלק מהדברים בתורת הרב קוק, אנחנו מפיצים בתנאי שמישהו בשל לקבל את זה. לכן אנחנו אומרים את שלן, מי שרוצה שיבוא וישמע. לא הולכים ומה שנקרא, ממסיינים בכוח. אתה צודק, יש לה השלכות. אתה צודק.
ההלכה יכולה
להשתמש
לשני
פנים? רק שנייה אחת, אני בוודא שיש לזה השלכות, יש גם נזקים אדירים, אבל אתה לא תצליח לעשות את זה בעצם שעכשיו תיקח חבורה, שאתה מבין, לא תיקח משל, אתה לא תיקח עכשיו חבורה של ילדים ותפיל עליהם עכשיו את הרעיונות האלה. למה? מה, זה לא אמת? זה לא נכון? אתה הורס אותם. אין להם שום בשלות נפשית לקבל את הדבר הזה. אז הרב קוק טוען שמי שבכל זאת, איך אומרים, נמשך ללמוד את הכתבים האלה באופן זה או אחר, זאת אומרת שהוא חש איזושהי התאמה נפשית ושכלית לרעיונות האלה, והוא ייפתח להם בצורה איטית, מדורגת, וזה הישועה של העולם, חייבים שזה. אבל אנחנו לא עכשיו בעד עכשיו לעשות פה, שכולם עכשיו ילמדו את הדברים האלה שם, ממש לא. תראה לכם שוב פסקה, רק שהרב קוק כותב במידות הראייה, מידת האמונה פסקה חף, תראו לך הרב קוק כותב את זה. כשהאדם בן יחיד בן ציבור חושב בדבר האמונה, מצייר לו את הדרכים שעל ידם תיוודע האמונה על פי כישרונו וציורו, כשהאדם הזה עומד במצב נמוך, כאשר האדם הזה נמצא במצב, עוד פעם, שכלי ונפשי לא מפותח, דמיונו מלא רעיונות בדים, הוא, עוד פעם, אלוהים אצלו זה משהו מדומיין ו... הזוי לגמרי. מה זה? יכול להיות שאדם ממש עם ידיים ורגליים חושב שזה אלוהים. מה זה?
נורא קיצוני.
נכון, אבל תגלה שיש אנשים כיום במדינת ישראל תשע"ב שזה מה שיש להם בראש. וגם מי שלא, זה לא רחוק כל כך. לא רחוק כל כך. ואין לי גם לך זה בעיה עם זה. אם זה מה שבן אדם מסוגל להבין, זה בסדר. זה לך יותר דבר פשוט. הרמב״ם בזמנו, הוא כותב, הרי הרמב״ם יש לו במשנה תורה גם איזה בירור שהוא מדבר על אלוהים, והוא יוצא מאוד נגד הרעיון הזה, נדבר על זה, שאלוהים זה ידיים ורגליים. כי בזמנו זה היה מאבק. היום צריך עוד פעם לזכך את האמונה מזה שאלוהים הוא כוח עליון למשהו עוד יותר גרם. אז היה בכלל לזכך את ההבנה שאלוהים זה לא משום מוקשם, אלא כוח עליון. כותב עליו הרעבד, משיג עליו הרעבד, יוצא בחריפות נגד הרמב״ם. הרמב״ם אומר שכל מי שחושב שאלוהים זה גוף וזה, אז הוא כופר וזה. כותב הרעבד, הלא רבים וגדולים ממך, ככה הוא כותב, רבים וגדולים ממנו, מהרמב״ם, חושבים שאלוהים הוא עם גוף ידיים ורגליים. היו תמידי חכמים בזמנו של הרמב״ם, גדולים, שמבחינתם, אלוהים זה היה מישהו עם ידיים ורגליים. הם הבינו את פשט הפסוקים כפשוטה. מה?
אז הרמב״ם לא רוצה להצדיק את ה...
יש פה שתי צדדים שמאזנים אחד את השני. הרמב״ם בא להציד את עם ישראל קדימה. אז הוא עכשיו אומר את זה באופן חריף, אין דבר כזה. הרעבד אומר, שנייה, נכון שאתה צודק הרמב״ם, ברור שצריך לזכך את המושגים. אבל יש אנשים שזה היכולת שלהם עכשיו לתפוס. בסדר, הם משלימים אתך, זה הרעיון שכל אחד משלים אחד את השני. כן.
יש בכלל יכולת לשנות את טבעם?
בוודאי.
אבל זה
סוג של דטרמיניזם, הרב קוק כותב, לא, הנושאים בטבעם כמובן שעכשיו, אבל המציאות, הרי איך... למה היום העולם יותר בשל לשמוע את הרעיונות האלה? פשוט מאוד, המציאות הפכה להיות יותר מפותחת. המציאות קורית לבד, הקדוש ברוך הוא מקדם את העולם וגאולה, אבל אני אומר, מה שקורה זה שאנשים היום, בהכרח, מדור לדור, משנה לשנה, האנושות כולה ובטח עם ישראל, הופכים להיות יותר עם פוטנציאל של הבנה, עם יותר יכולת שכלית, עם יותר יכולת הפשטה, עם יותר פתיחות לזה שיש בעולם, והנה, היום, פעם רעיונות שהמסר הדתי המרכזי שלהם היה שכל העולם הזה זה ביטול תורה וכל מה שצריך זה רק להתכנס פנימה, זה רעיונות שהיו דווקא נשמעים די טבעיים. היום כבר יש הרבה בשלות לשמוע שעבודת השם היא יותר רחבה מזה. כל הדברים האלה הם לאט לאט מצטברים בנפש, דור אחרי דור, והנה יש לך פה דורות של אנשים שמסוגלים להבין. תראה, מה שאנחנו לומדים עכשיו, לא דבר כזה בהיסטוריה. שנערים ונערות בני 18, 19, 20, 21, 30, יושבים ולומדים דברים שהם בעצם דברי קבלה בעומק העניין. אתה צודק. נכון, זה קורה באופן טבעי. יש בחירה שאדם שיש לו את היכולת הזו להיפתח לרענות. זה דורש בכל זאת, זה מאמץ ואומץ וזה, אבל אתה צודק שיש פה איזה סוג של בשלות נפשית שהיא קורית באופן טבעי. וזה אגב קורה בדרך כלל באופן טבעי. בדרך כלל אנשים שמרגישים שהרענות האלה לא טובים להם, הם באופן אינסטינקטי, הם לא יודעים אפילו להסביר למה, אבל הם תופסים רטייה לאחור. בסדר גמור, לכן אנחנו לא...
כשאדם דורש את הדבר הנכון, אז הוא ממילא
הוא יפתח את זה. אבל יש כאלה שלא מסוים לתפוס את זה. אני נתקלתי כבר בכמה דברים כאלה. פשוט אנשים, אתה מסביר להם שכלית, אבל זה לא קשור לשכל. הם נמצאים בעולם נפשי שלא שייך הרעיונות האלה. כן, יש כזה ביטוי, הזכרתו כמה פעמים. הרב צבי יהודה מזכיר את זה, שביציאת מצרים, מאוד כתוב, כל הפסוקים הם בלשון עבר. וינצלו את מצרים וירדפו וכו'. יש רק פסוק אחד בלשון הווה. ובני ישראל יוצאים ביד רמה, לשון הווה. מסביר הרב ציודה על פי הסבר של הגאון מווילנה, יוצאים. כל יציאת מצרים זה הווה מתמשך. עם ישראל לא רק יצא פעם ממצרים, אלא היציאה מהמיצרים, היציאה מהמגבלות, מהתפיסות, מהמוקשמות, זה משהו שכל הזמן יוצאים, כל הזמן יוצאים ממנו. ואז אומר הגאון מווילנה שאלה, לכאורה ביציאת מצרים כתוב מצד אחד פסוק ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, מצד שני יש פסוק שובני ישראל הלכו בתוך הים ביבשה. איך מסדרים את הסתירה הזו? מיישבים, פשוט מאוד, שעם ישראל יצא ממצרים, איך הם הלכו? קבוצת אנשים גדולה, איך היא הולכת? בטור, בטור. אז בזמן שראש הטור כבר היה בים, חלק היו ביבשה. שהמשך הטור נכנס לים, חלק כבר היו ביבשה בארץ ישראל. זאת אומרת, בעת ובעונה אחת עם ישראל היה חלק ממנו גם בים, גם ביבשה, גם ביבשה, גם בים. אומר הרב צבי יהודה, אותו דבר. ביציאה הרוחנית של עם ישראל מהמיצרים, הולכים בטור. יש אנשים בטור הזה שהם עוד במצרים. יש אנשים שחיים היום איתנו. עוד פעם, הם חיים, יכול להיות אנשים גם מאוד מפותחים מבחינה טכנולוגית, מבחינת היום-יום. מבחינת הנפש שלהם, הם מצויים מלפני 400 שנה. אני אומר, הם מתקרבו לאט-לאט, אבל יש דבר כזה, שיש אנשים שפשוט עולם המושגים שלהם הוא לקוח אי שם מערבות פולין במאה ה-17, או בצפון אפריקה במאה גם ה-17. זה שם, שם לקוח, זה עולם המושגים, זה התפיסה. לעומת זאת, יש אנשים בעם ישראל שהם בראש הטור. והנה, הרב קור, הרב צבי יהודה, זה לא חברים שלנו. זה אנשים שחיים בעולם של עוד 400-500 שנה. בעולם של עמוק עמוק בימות המשיח. איפה אנחנו נמצאים? מקווים שאנחנו אי שם באמצע ככה מנסים להתקדם, להידחק שם פנימה בתור יותר. אבל כל עם ישראל יוצא טור. יש טור אחד ארוך שיוצא, והכל זה עם ישראל. הכל זה חלק מהמהלך שהולך ומפשין. ויש, צריך להיזהר באופן מאוד משי, לא להוציא חלילה את אלה שבסוף הטור להוציא אותם מהמחנה. כי שוב, הדרך שלהם להתקדם זה על ידי ההגשמות, על ידי התפיסות הילדותיות. אני שוב, אמשיך לקרוא מה שהרב כותב באורות האמונה. כשהאדם מן יחיד בן ציבור חושב בדבר האמונה, מצייר לו את הדרכים שעל ידם תיוודע אמונה, כשהוא עומד במצב נמוך, דמיונו מלא רעיונות בדין, מצטייר לאופן הבירור גם על פי מידה זו. עוד פעם, כך הוא מתחיל לברר מה זה אלוהים, והוא מגיע לכל מיני רעיונות משונים. ושוב, אני מדגיש כל הזמן, זה לא רק בבירור מה זה אלוהים, זה כל החיים. כל החיים הופכים להיות חיים כאלה שצריך לברוח מהחומר, והכל סכנה, והכל פחדים, ושדים, ורוחות, וכו'. פשוט עולם שלם של דמיונות. אומר הרב, כשהאדם מתעלה, בין בייחודו, בין בקיבוצו, הרי הדעה המזוקקת תובעת ממנו את התפקיד של זיקוק הדרכים, שעל ידה מתבררת האמונה. ממשיך שכה משפטים, אבל אז, שימו למה אומר הרב. אבל אם באמת הוא איננו ראוי עדיין לקבל את הדרכים היותר עליונים ויותר מזוכחים, אדם אמור ללכת ולהתקדם. אבל אם הוא עוד לא ראוי לזה, שימו לב מה קורה אומר הרב, תביא לו הביקורת של הדרכים, תביא לו שוב, הביקורת הסרטית, החשיבה על המושגים האלה, שעל ידם האמונה מתבררת, תביא לו צרה גדולה, חשיכה ומהרה. ואז מה הוא צריך לעשות? שימו לב, אומר הרב, ההרגשה הישרה תביא אותו למעמד נפשי כזה, שימצא את עצמו מאושר בהימנעו מחקור על הדרכים איך נתבררה האמונה, ויסמוך בתמימות על מורשת אבות. יש מצב כזה, אומר הרב, שהאדם, עוד פעם, שאין אותה בשלות הנפשית והשכלית להבין את הדברים האלה, הוא נתקל ברעיונות האלה, זה הולך ומבלבל אותו, מה צריך להיות, אומר הרב? לא, כן, אם זה ככה עד הסוף, תלך, לא, תחזור בתמימות על מורשת אבות. תחבא את השכל ותסמוך על איזו אינטואיציה שקיימת לכל יהודי, שמשה אמת ותורתו אמת. ככה צריך להיות. צריך להיזהר מהדברים האלה. אני שהייתי נזכר בחור בשיעור א', הלכתי לשאול את הרב צביטר, הרב שלי, שאלתי אותו שאלה, אמרתי, היה לי חבר שלמד יחד איתי, שבעה תיכונית, היינו חברים, הבחור הזה, באיזה שלב הוא הגיע לקיצור, הפך ל... זה ישחיר, כן, הפך להיות חרדי. עשו אותו, גם החבר'ה שכנעו אותו, הלך לאיזו ישיבה, לא אגיד את השם, אבל ישיבה שמתמחה להשיב את הכיפות הסרוגות בתשובה. לא אמרתי את השם, אתה אמרת משהו בדרום. שהם מצווה חשובה להם להציל נפשות מהאבדון המזרוכניקי ולהפוך אותם ליהודים אמיתיים. לקחו, באמת, זה, הפך להיות כמו צריך, זה, קנאי וכו'. אז הלכתי שואל הרב צביטר, האם אני צריך ללכת ולשכנע אותו, לבוא ולראות את האור הגדול? אז הוא סיפר לי סיפור, וזה, אמר לי, תשמע, אומר, שאני הייתי אומר בחור ישיבה, הוא אומר, איך הוא מספר, לא יודע בדיוק מה הפרטי, הוא אומר לי באופן כללי, אומר, לה הייתי חברותה, שישבנו ולמדנו, והחברותה הזה, היה לו אח שלמד גם בישיבה חרדית. ואחר זה, עכשיו, שקד, השס, הוא פוסקים את זה. הוא אומר, האח שלמד עם הרב טאו, את הרב קוק, אומר, הוא התחיל להבין את העניין, התחיל להתלהף, הבין שיש פה איזה באמת תורה שהולכת ופותחת להפקים חדשים. הוא אמר, אני עכשיו הולך את אח שלי ומביא אותו לפה, שהלך, ישב עליו ימים ולילות וזה, ובסוף הצליח, הביא אותו ללמוד במרכז הרב, ואיפה שזה לא היה, אז הוא אומר, ואותו אח בלבל אותו לחלוטין, העולם הזה שהוא נכנס אליו, הוא היה רגיל שהדברים הם מסודרים, שחור, לבן, פתאום הכניס אותו לעולם שגם הקודש הוא חול, גם החול הוא קודש, השלמות אין צור, וזה אומר, כמה חודשים בן אדם הוריד את הכיפה. ובחור שישב ולמד שאז פוסקים, הוא אומר לי, אתה לא מנסה לשכנע אף אחד. אתה אומר, אנחנו אומרים את התורה, מי שרוצה הוא יגיע לבד, יבין את הבשלות הזאת. לא, אין פה עניין, תבין, את הדברים האלה, זה אסור לכפות את ההבנות האלה על כל המשמעויות הרחבות שלהם על הציבור. זה משהו שהוא תהליך אבולוציוני איטי שלאט לאט עם ישראל יתקדם אליו. כן.
כן. שכן שואלים, אז כן צריך לדבר את הדברים.
בוודאי. כשמישהו שואל, זה אומר שהוא מתעניין. ופה צריך לשאת ולהסביר. בוודאי. אבל אני אומר, לא, מי שזה לא מתאים לו, אז לא. יש שאלה טובה, צריך לדון את זה בפני עצמו. זאת אומרת שחבר חילונים, אתה מלמד אותם את זה, בדרך כלל אם אתה מוצא את שפת ההסברה, הם מאוד נתפסים לזה, רק שהבעיה היא שהם אחרי זה מתבלבלים, כי אחרי שהם שמעו את הדברים האלה והם בנו לעצמם משהו, הם אחרי זה נפגשים מהעולם הדתי, אז הם לא מבינים, כאילו, מה, אז, כאילו, אתה לימד את זה, וכל העולם הדתי משדר הפוך, שאלוהים זה משהו אחר. זה כמו לתת להם רישיון על מסעית, ואחרי זה לנהוג, תבין, בשביל של אופניים. בסדר, זה בעיה בפני עצמה. אבל אני אומר שוב, אדם שיש לו אמונות אמונות זה, צריך זהירות לדעת שבאמת הוא בשל לדבר הבא. ובואו נקרא את הדברים הכי פשוטים, זה סיפור ידוע שחשוב פעם אחת בחיים לשמוע אותו. הוא מופיע בספר משנת חכמים לרבי משה חגיז. הוא כותב ככה, שימו לב, סיפור היום ונורא. מה קורה שהדברים האלה מופיעים. משנת חכמים לרב חגיז, רבי משה חגיז, דף למד ב', תקשיבו. מפי מגידי אמת וזקני אותו דור דעה, שהיא בימי הארי, זצל, היה מעשה שאחד מן האנוסים שבא מפורטוגל, הגליל העליון, בעיר קודת צפת, תיבנה ותיכונן. היה איזה אחד ממשפחות האנוסים ש... הגיע לעיר צפת, אחרי שהוא ברח, ושמע מן הרב שבאחת הקהילות קודש, באחת מהקהילות קודש שם, אשר דרש מניין לחם הפנים, שהיה קרב במקדש מדי שבת בשבתו. וכפי הנראה, אותו רב נאנח בדרשתו ונצטער מאוד ואמר, ועכשיו בהבנותינו הרבים אין לנו דבר מוכן כדי שיחול לו השפע. כן, זאת אומרת, אותו רב דיבר על לחם הפנים, ואמר שעכשיו, שאין בית מקדש, אין לחם הפנים, והקדוש ברוך הוא לא, כן, לא נחת, מה, הסתמש בביטוי כזה. אותו אנוס, אותו יהודי פשוט, שמע את הדבר, הלך בתום לבבו לביתו, וציווה את אשתו, שמעכשיו כל יום שישי תכין לו שתי כיכרות לחם מנופה, י"ג פעמים, ויהיה נילוש בתערה או בכל מיני ייפוי, ומבושל בטוף בתנור בבית, לפי שהיה רוצה להקריבו לפני היכל השם. אולי יתעשת האלוהים לו ויקבלם ויאכל את העולה הוא. אלוהים מסכן, אין לו מה לאכול. מאז שנכנס בית המקדש, צריך להביא לו לחם. כאשר דימה כן עשתה לו אשתו, ובכל יום שישי היה מוליך אותם שתי הלחם לפני היכל השם, ומתפלל ומתחנן לפני השם שיקבלם ברצון טוב, ויאכל אותם ויערב לו ויבוסם לו וכיוצא בדברים האלה, והיה מדבר ומתחנן כבן המתחתה אל אביו. היה מגיע, הוא אומר על הקדוש, הוא שב, תאכל, מגיע לך, עבדת קשה, לא, דברים כאלה. הוא מניח על החמניות והולך לו. והשמש, מה קרה? השמש לבית כנסת, היה בא, לא ידע של מי הלחמים האלה, ולקח שתי הלחם, מבלי דרישה וחקירה, מאיכן באו, מי אביהם, ואכל ושמח בהם. ובשעת מעריב היה רץ אותו יהודי פשוט, היה רץ, ירא השם אליך לשם, וכיוון שלא היה מוצא שם לחמניות, היה שמח, שמחה רבה בליבו, והולך ואומר לאשתו, השבח והודעה לאל יתברך, כי לא בזה ענות אני, וכבר קיבל הלחם ואכלו חם. למען השם יתברך, כך הוא אמר לאשתו, אל תתרשלי בעשייתם, ויזהרי מאוד, כי הואיל ואין בידינו במלך עבדו, ואנו רואים שלחם זה יערב לו, חובה עלינו לעשות לו נחת רוח בהם. לא, זה היה שפה שלה, זה היה משנה חגיס. כן, מה תעשי? תשקיע, תוסיפי צימוקים, אני יודע מה, תעשי קיצור, חלות, אולי אז היה, לא יודע, בקטע של החלות מחיטה מלאה וכל ה... קיצור, לא ברור לי אם זה מה שהקדוש ברוך הוא היה מרוצה, אבל אני יודע. בכל מקרה. הולך לניצת הדובדבן, לא אומר, תני, וזה... והיה הולך ומתמיד בזה זמן מה, והיא היום, אז תלוי, אם אשתו הייתה לומד במדרשת הרובע, היא בטח עשתה את זה, הייתה מביאה מניצת הדובדבן. והיא היום, ועיקר מקרה, זה אותו רב של קריית קודש, אותו רב שנתן את הדרשה במקור, היה נמצא בבית כנסת, והשהיה מביא זה האיש הלחמניות על פי דרשתו, היה ביום שישי בבית הכנסת, עומד על הבימה וחוזר על הדרשה שהיה לו לדרוש למחורת. והנה, הוא רואה את האיש ההוא בא כמנהגו הטוב עם הלחמניות, וקרב אל אחד הקודש, והתחיל לסדר דבריו ותחינותיו כנהוג מבלי הרגש שהרב היה עומד על הבימה, מרוב ההתלהבות והשמחה שהיה לו בעת שהיה מביא דורון זה לפני המקום. והרב הכריש, והביט וראה ושמע את כל מה שהאיש דיבר ועשה, וחרה לו מאוד, וקראו וגער בו ואמר לו שותה, וכי האלוה שלנו הוא אוכל ושותה, ודאי שהשמש לוקח את זה. ואתה סבור שהאלוה הוא מקבלם? וזה אבון גדול לייחס גשמיות באל יתברך שאין לו דמות הגוף ואינו גוף. וכיוצא בדברי המוסר השמיע לאוזניו עד שבא השמש כמנהגו לקחת את הלחמניות, והרב כשראה אותו קראו ואמרה לו, אין תודה לפני האיש על מה, באת ומי היה לוקח השתי לחם? והשמש הודה ולא בוש, כן, אני לקחתי כל פעם את הלחמניות. והאיש ששמע בדבר התחיל להיות בוכה ואומר בפני הרב שימחול לו שטעה בדרוש וחשב לעשות מצווה ולא עשה אלא עבירה כפי דבריו. ואז שימו לב מה קורה. בתוך המשך כל אלה הדברים בא לו לרב שליח מיוחד מאת הארי, מאת האריזה, ואמר לו בשם הרב האלוהי, לך לביתך וצב לביתך כי למחר בעת שהיה לך לדרוש את הדרשה מות תמות. וכבר הכרוז יצא על זה. הרב ניבל על השמוע אשר לא טובה, והלך אצל הארי, שיגיד לו מה פישו ומה חטאתו. וישב לו הארי ז"ל, שמעתי, לפי שביטלת נחת רוח שהיה לו לקדוש ברוך הוא. כי מיום שחרב הבית לא היה לו נחת רוח לפניו, כמו באותה שעה, שהאנוז היה מביא שתי הלחם בתמימות ליבו, ומקריבם לפני איכלו, וסבור היה שהשם יתברך קיבלה ממנו. ומפני כך שביטלת אותו מלאביהם, נגזר עליך מיטה, בלי שום פתח הצלה לפניך. והלך הרב בעל הדרוש ויצב לביתו, וביום השבת קודש היה לו לדרוש נפטר לבית עולמו, כאשר הגיד לו איש האלוהים הארי. יזהר. עכשיו רק שנייה, רק מדהים את הנקודה הזו. לא, אני לא אומר שעכשיו אתם צריכים להביא לחמניות כל פעם ביום שלי לבית כנסת. המסר מהסיפור הזה, זה לא המסר הוא שעוד פעם, ככל שתהיה יותר תמים ולא תבין זה יותר טוב, לא זה. בוודאי שבן אדם אמור להתעלות וזה הקשמה פראית, לחשוב שאלוהים מוחק וכו'. אבל שוב, יש פה זיהוי של הארי, שיש פה יהודי, שזה היכולת הנפשית, זה הלבושים של המלך שלו. אנחנו לא יכולים לפעם לגעת במלך. הוא תמיד נוגעים בלבושים, במעטפת החיצונית. אז משל מי שזה, המעטפת החיצונית זה גדולת שלמות אינסוף. בשביל היהודי הזה, המעטפת החיצונית זה מישהו שאוכל. והוא פונה אליו. מצוין שהוא פונה. שהוא פונה לאלוהים, נכון, זה האלוהים שהוא, הוא פונה למשהו למעלה ממנו. נכון, ואופס זה כחיצוני, ויש לזה נזקים אדירים, ועוד נראה את הנזקים, וצריך, כל הרעיון זה ללכת ולהתקדם מזה. אבל עכשיו זה מה שהוא יכול. זה מה שהוא יכול. אסור להרוס את זה. זה ה... ולכן אמרתי גם בתחילת שההוכחות שיש אלוהים וכו', אתם מבין, ההוכחה הזו ש... שמישהו היה חייב לברוא את העולם, אז אמרתי לכם, זה ודאי לא על זה אנחנו בונים, אנחנו בונים על משהו בהרבה יותר רחוק מזה, מה זה אלוהים. אבל גם ההוכחה הזו, זה גם סוג של קשר לאלוהים. כי יש פה, מה זה כל ההוכחות האלה? שאתה רואה סדר בעולם ועושה הרצאות על מבנה העין ועל מבנה המדע, ותראה איזה יופי, יש סדר בעולם, ואומר, זה אומר שמישהו סידר. זה אומנם ביטויים מוקשמים, אבל זה סוג של אינטואיציה של אדם, שיש הרמוניה, שהמציאות היא לא הפקר. זה, אם תפרשת את זה, זה אומרת העניין הרעיון של הגדולת שלמות אינסוף. שיש אינסוף שמופיע במציאות.
ההוכחה של אין זה בכלל בא מאיזה כומר
מוכרים. ברור, ברור, זו תפיסה דתית מוחלטת. אתה עוד פעם, אתה מוכיח שיש כל מיני דברים מתוחכמים בטבע, אז אתה אומר מישהו ברא את זה. אז אני אומר, אבל יש גם גמרא כזו שרבי עקיבא אומר, כשם שהבית מעיד על האומן שבראו, כך העולם מעיד על מי שיוצרו. מה הכוונה? אתה צודק, אבל יש פה גם משהו אמיתי, כי באמת כל הדברים האלה שאדם מחפש הוכחות, שיש סדר בעולם ויש השגחה ודברים כאלה, עם כל ההגשמה של זה, יש פה איזשהו כיוון שדבר נכון. שמה הכיוון דבר נכון? שהאדם, כמו ילד קטן, אדם רואה פה את השמיים, את הכוכבים, וואו, מישהו יצר את זה. זה סוג של התנוצצות של גדולת שלמות אין סוף. נכון, זה מולבש ברמה מאוד פרימיטיבית, ואפשר לריב את זה מבחינה שכלית וכו'. אבל זה משהו נכון. אסור להרוס אותו, רק צריך לפתח את זה הלאה. ולהבין שזה לא הוכחה חיצונית, אלא שוב, יש כאן איזה ביטוי לשלמות שמופיעה בעולם ובחיינו, וכן על זה הדרך. כן, עכשיו שאלה.
מה בעצם הרב אמור לעשות? לא להשאיר אותו?
כן. הרב מזהה שזה המדרגה שבו. כן. ואגב, אמרתי לכם, זה לא רק אלוהים, זה קשור גם לנושא של יראת העונש, למשל. יש אנשים שהדרך שלהם להתפתח בעבודת השם, זה בזה שהם חושבים שיש שם מישהו למעלה, שאם הם עושים משהו, הם גומרים. זה, אם זה מה שמרזיק אותם, זה מה צריך להיות. וגם אנחנו צריכים להיזהר, הרב כותב את זה, להיזהר לא לעקור את היסוד של יראת העונש מהנפש. זאת אומרת, כמה שלומדים את הרעיונות האלה, המופשטים, להיזהר שזה לא יבטל את הטבעיות והפחד מהעונש, כי זה באמת נכון. סיפרתי זה כבר לחבר פה, שמי שלמדתי שנה שעבר, או שנתיים, כבר לא זוכר. אני נמצא בתור נער, היה לי בעיה קצת עם הנושא של מצווה ציצית. כי שוב עקב מוצאי האשכנזי, אני עוד לא הצלחתי להתאקלם באוויר של ארצנו הקדושה. חם לי כל הזמן. ויש לי בעצי, זה חם. תור נער, אני זוכר, הייתי כל פעם מגיע, בית וזה, תעשות מקלח, ואחרי זה אומר, נו, כבר מגיע, ושזה עוד שעה, שעתיים עד השקיעה, בשקיעה כבר לא חייבים, אז נעשה פה גשר, איכשהו וזה. ככה העברתי כמה חודשים, אני לא זוכר כמה בזה, עד שהתגלגלה לידיי קלטת של הרב אמנון יצחק. חבל על הזמן. אני זוכר בקלטת הזאת, זוכרת עד היום, זה היה במיתוק על מצווה ציצית, או זה מישהו שאל אותו שם שאלה, מישהו אמר לו, הרב, צריך לציצית, אבל בוודאי, הוא אומר לו, הרב, על חם. אז זוכר רב לא יצחק, שם שם צעקה, אמר, בגיהנום יהיה יותר חם. צודק. מאז אני... מאז אני שם, צודק. בגיהנום יהיה יותר חם. עכשיו, איזה מושג פרימיטיבי, זה... בסדר, אבל יש פה איזה ביטוי שמבטא אמת מאוד גדולה. נכון שבגיהנום לא יותר חם במשמעות הפשטנית של החום הפיזי שלנו, ויש פה איזה משל שחזל, יכול להיות שהוא אמר את הדברים, הוא התכוון ברמה הפשטנית, וזה גם מה שאנשים שם תפסו. אבל שחזל אמרו את הביטויים האלה, הם התכוונו שכמו שאתה מרגיש עכשיו חום פיזי של אש, וזה יוצא לך כאבי תופת פיזיים, מעין הדבר הזה יהיה לך כאבי תופת רוחניים בעולם שאחרי המוות. בסדר? להיזהר שכל ההפשטות האלה לא יעצרו את הספונטניות הטבעית והילדותית שהייתה בנו, אלא על גביהם לבנות קומה יותר מפותחת. כן.
אבל יבוא איזה כותר ויזיק לו בשבת, ויגיד לו ששום דבר לא יקורה.
לכן אמרנו, ודאי שלא מסתפקים. כל מה שאנחנו לומדים פה עכשיו זה כדי לעלות, ובוודאי שמי שנשאר רק בהבנה הזו, יש איזה נזקים אדירים, לא ולעם ישראל. ברור, זה כל תורת הרפוק, בא להציב את עם ישראל צעד אחד קדימה במדרגה הזו. יחד עם זה, אני מדגיש כל הזמן, להיזהר שהקומה השנייה לא תמחק את הקומה הראשונה. צריך ליצור עכשיו אחדות בנפש, שהאדם מצד אחד יש בו עדיין את כל הטבעיות והפנייה הספונטנית לאלוהים והדמעות שהוא מתפלל והברכה ברטט והפחד, באמת הפחד הפשוט של להדליק אור בשבת זה היום ונורא, שכל זה יחד הולך ומתרועם עכשיו להבנות מופשטות, עליונות וכו'. אסור שזה יבוא על חשבון, עוד פעם יכול שזה קורה בשלב ראשון, שאדם מתחיל ללמוד אז זה קצת יוצר איזה קצת רתיעה מתפיסות מוקשמות. אבל בעומק העניין זה צריך להתאחד בנפש. צריך להתאחד בנפש. כן.
אפשר
להגיד
שהעבירה על עבודה זרה זה
כפי
המדרגה של האדם
לפי הסיפור הזה? בוודאי. כל אחד מתמודד עם העבודה הזרה שלו. הפוק לא התמודד עם העבודה הזרה שלנו. הפוק גם היה לו סוג של הקשמות שהוא היה צריך כל הזמן, כל סוג של קיבעונות שהוא היה צריך לפתח בחייו יותר ויותר. אבל שוב, בשנות אור, מאיפה שאנחנו נמצאים. אבל העבודה היא כל הזמן, והיא כל אחד עם המקום שלו בטור שהוא הולך ומתמודד איתה. כן, מישהו רוצה שאלה? כן. אז יש כללים בהלכה. הלכה אומרת שאסור לך להפוך את זה ממש לפסל ולהשתחוות. כל עוד הוא לא עובר, כאן חז"ל קבעו כבר איזה גבול, שכאן כבר ההגשמה היא כל כך גדולה, שהיא כבר מזיקה יותר מאשר מועילה. אבל כל עוד זה עובר את קו ההלכה, תראי, מה? ארון קודש. סתם, חשבת על זה פעם, מה זה ארון קודש? ארון קודש, אנחנו פותחים את זה וכל הקהל עומד. מה? אלוהים לא היה קודם. עכשיו שפותחים את הארון הוא יוצא מהזה. יש כאלה שככה מבינים. אנחנו חיים בעולם, מה אנחנו רוצים להביע בזה שאנחנו קמים שפותחים את ארון הקודש? שעכשיו מופיע, ספר תורה הולך, מופיע יותר שכינה. השלמות האלוהית יותר מופיעה עכשיו מאשר קודם. באיכות יותר גבוהה. ואנחנו מתרוממים, כלומר אנחנו עכשיו מביעים בכך את הנכונות שלנו להיפתח לדבר הזה. זה גם סוג של הקשמה. אבל זה הדרך שבה אנחנו עובדים. אז האדם הזה היה פעם מה שנקרא גרד פה את התחתית. והוא מבחינתו בארון הזה נמצא האלוהים. אבל בזכות זה, שהוא הקריב את הלחמניות האלה, הוא היה אדם שבגלל זה הלך והתקדם בחיים שלו. כי הם תורה, כי הם מצוות, עבד על המידות שלו וכו'. ככה עם ישראל עבר את האלפיים שנה האלה. בזכות מה אנחנו יכולים עכשיו לשבת וללמוד את הדברים האלה? בזכות אלפיים שנה שהסבתות שלנו והסבא שלנו, הם האמינו באיזה מישהו שם למעלה ש... ש... שמעניש או מזכה. אסור לזלזל באמונה של הסבתות. בסדר? צריך על גביהם לבנות משהו עמוק. בסדר? בסדר? הנקודה הזו? טוב, אני לא... שלא תבין את הקיצוניות השנייה. בסדר? אני לא אף אחד פה שלא יתחיל לשים לי לחמניות או דברים כאלה. אני פה רק מדגיש את ה... איזושהי נקודה. יש, אני קורא את הדברים בפנים. סתכלו שוב בתוך מאמר סומקים בעמוד קוף חפי. אומר הרב כך, העניינים שחוץ מזה של גדולת אינסוף, כל העניינים, כל הביטויים שאנחנו מדברים שהם מחוץ לנקודה הזו שהיא בלי מילים, שהיא אינסוף, כל ההתייחסות שלנו לעולם הזה, כל הדיבור, כל העיסוק וכו', גם שאני מדבר עכשיו למישהו פה, מה אני מדבר? אני מדבר אל הגוף שלו? לא, אני מדבר אל נשמת נשמתו שמופיעה את השלמות אינסוף. אבל עכשיו אני מדבר לפה ולא לפה. למה? כי הגוף שלו, כי הלבוש של נשמתו מופיע כאן. וזה הדרך שלי להתייחס אליו. אם אדם יתחיל להיכנס לעולם, זה גם הסיבה, אתם יודעים, למה כל כך, למה כל כך חשוב ללמוד דברי פנימיות תורה, רק אחרי שבן אדם מוצק מבחינה הלכתית ונורמלית. כי קודם כל אדם חייב להיות בתוך גבולות. רק על גבי זה הוא יכול להכניס בהכרה את האין סוף לתוך הגבולות. אם לאדם קודם אין גבולות ואין מוצקות, אז הוא נכנס לעולם מאופל כזה, שהכל אלוהים והכל פה וזה. וכשאני מדבר לקיר, אני בעצם מדבר על החבר שלי וכל מיני דברים מהסוג הזה. ולחבר שלך, שאתה עכשיו עולה לאוטובוס, אתה עולה לאוטובוס, ולא עכשיו בונה את בית המקדש, זה שני דברים שונים. נכון שבעלייה לאוטובוס, שאתה עושה אותה מתוך שלמות אינסוף, ובכל דרך עד היום, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, זה חלק מבניית בית המקדש. אבל זה עדיין, יש גבולות, יש קיצור. ויש, כאן אלוהים מופיע יותר, וכאן אלוהים מופיע פחות, וצריך את כל הגבולות האלה לסדר בראש. לכן הוא בא ואומר, כל העניינים שחוץ מזה שגדולת אינסוף שהם הסברות להגיע על ידם למקור האמונה אינם בגדר איברים דמלכה, האיברים של המלך. אתם יודעים, אתה לא נוגע במלך עצמו, באלוהים אי אפשר לגעת. במה אתה נוגע? באיברים שלו, בגילוי שלו, באלבשות שהוא מופיע בעולם הזה. ויש מהם בגדר לבושים דמלכה. יש גם תיאורים שהם יותר חיצוניים, כן, איבר זה משהו כבר יותר קרוב אל המהות, לבוש זה משהו קצת יותר חיצוני, יש אין סוף מדרגות. בזה שהאדם מתעסק עם הלבושים ומתעסק עם האיברים, זה הדרך שהוא עובד, ועל ידי כך הוא הולך ומכיר יותר ויותר את מהותו של המלך. על זה בדיוק אמר המדרש, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור שבא מחזירה למוטב. על זה המדרש דיבר. אתה מבין, קראתי מדרש הזה, לא הבנתי מהו. מה זה אותי עזב ותורתי שמרו? כאילו, אם באדם עוזב את הקדוש ברוך הוא, מה פתאום שילמד תורה? לפעמים אותי עזבו. אדם, המושגים האמוניים שלו הם מוקשמים, מורפלים לחלוטין. הוא לא באמת תופס מה זה אלוהים. אבל תורתי שמר על ידי זה שהוא בתוך הערפול הזה, שהוא פונה כלפי מעלה, הוא שומר תורה, הוא הולך ונפתח יותר להופעת השלמות בעולם הזה, המאור שבא מחזירה למותיו. או במילים של הרב, הרב כותב את זה במאמרי ראייה, עמוד 519, הוא כותב כך, שימו לב. כתב בחובת הלבבות, שבשם הפילוסוף, שלא יוכל לעבוד עילת העילות ותחילת ההתחלות, אלא נביא הדור בטבעו, הפילוסוף המובהק. זאת אומרת, מי שבאמת יכול לעבוד את השם, זה רק גדולי עולם שבאמת מבינים את הדברים האלה לעומקם וכו'. מכל מקום, שימו לו לביטוי של הרב, חסד השם על כל יצוריו, ובפרט בני ישראל עם קרובו, שמאחר שמקבלים ייחוד השם יתברך על פי תורה, אז כל המושגים שלהם, האמוניים שלהם, אפילו הבלתי ברורים, מזדקחים בפנימיות נשמתה. אם יהודי מקבל על עצמו עול תורה, יראת שמיים תורה, בצורה הפשטנית ביותר וכו', זה כבר הוא בפנים. ועכשיו, לאט לאט, בתהליכים ארוכים, ילכו ויזדקחו בפנימיות נשמתה. אבל צריך, אתם מבינים, את הנכונות הזו ללכת ולקבל. כי ברגע שאדם מכריז, אין אלוהים. ברגע שאדם אומר, טוב, אז הוא מתנתק מהאור החיים של תורה ומצוות זה, אז הוא מאבד את הסולם שאיתו יכול לטפס עליו.
אם הוא בתפיסה מעגלית סגורה, זה גם משהו...
אתה צודק, זה בעיה אחרת, בעיה אחרת. אבל...
יש בזה משהו חיובי
שמסגרת. לא הבנתי.
תפיסה שהאלוהות היא העולם.
כן, אבל ברגע שהוא לא נפתח את זה דרך תורה ומצוות, דרך עם ישראל, מילא הוא לא יוכל לחיות את החיים בצורה האינסופית שלהם, ואיזה שלב הם ימצאו את עצמם, ובאופן הכרחי הוא יתחיל לפתח תודעה של קיבעון. אז אנחנו נראות בהמשך. למה תורה ומצוות זה הדרך היחידה של האדם לחיות באמת את האינסוף הזה. אבל קודם כל כעיקרון, אומר. חבר'ה מהרב. חלקם אינם בגדר איברים דמלכה, ויש מהם בגדר לבושים דמלכה. וביטוי של הרב, אומן דבזה לבושים דמלכה. מי שמבזה את הלבושים של המלך, מי שמתחיל לזלזל בלבושים, בהסברות הנמוכות, בתפיסות החיצוניות, גם הוא מרים יד ומתחייב בנפשו. הוא כאילו פגע במלך עצמו. כי המלך מתגלה על ידי הלבושים שלו. מכל מקום, מערב, וכל זה בא לסתור את הבירור, צריך לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה, וגם בין ההסברות עצמם את חילופי המדרגות שבהם. אדם, עוד פעם, הכל, כמו שאמרנו, זה סולם, זה שלבים בסולם האינסופי הזה של, של הנגיעה בשלמות אינסוף שלעולם לא נוגעים בה. אבל יש הבדל אדיר בין באמת אדם שחושב שאלוהים זה מישהו צריך להביא לו לחמניות, לבין אדם שמבין שאלוהים זה גדולת שלמות אינסוף. זה כל החיים שלו, זה כל עבודת השם שלו. את צריך להיות פה כל הזמן, בסדר, לאחוז בשני הקצוות. מצד אחד באמת להיפתח לתודעות העליונות האלה של פתיחות אל השלמות אינסוף, מצד שני להבין שכל מדרגה וכל קומה יש לה ערך, בסדר, יש לה ערך, ולא לזלזל בה, ועליה לבנות עוד ועוד ועוד עומקים. בסדר? נעצור כאן.